אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. עולם הביטקוין והמטבעות הדיגיטליים עשיר בפרויקטים ובחברות. האם כדאי לנו להיכנס לעולם הזה כמשקיעים? ואם כן, אז כיצד? בן סמוכה הוא מייסד ומנכ"ל אתר קריפטו ג'אנגל וממייסדי עמותת בלוקצ'יין B7. בהרצאה שמיד נשמע, הוא יסביר איך אפשר להשקיע בפרויקטים בעידן המטבעות הדיגיטליים, והאם זה בכלל שווה את המאמץ. איך בוחנים אם ההשקעה היא השקעה טובה, ואיך לנהל את הסיכונים. מה ההבדל בין מסחר לבין השקעה? ואילו חוקים הם הבסיס להשקעות בעולם המטבעות הדיגיטליים?
טוב, שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על ההשקעה בעולם המטבעות הדיגיטליים. טיפה אני ארחיב על עצמי לפני שמתחילים. אז אני בוגר תואר לכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון. ממש סיימתי לאחרונה את התואר. במהלך התואר הקמתי גם את קהילת בלוקצ'יין B7, קהילה שהיום כבר היא עמותה, ואנחנו פועלים לקידום חינוך ויזמות לעולם המטבעות הדיגיטליים וטכנולוגיית הבלוקצ'יין בדרום. בדיוק לפני שבוע ערכנו כנס שהיו בו באזור ה-75 אנשים, שכולם באו לשמוע, להקשיב, לדבר רק על בלוקצ'יין. זה משהו שהוא מאוד מאוד חריג ברוח הדרום, ואנחנו באמת מצליחים לקדם את זה כמה שיותר. לפני שנה וקצת הקמתי את קריפטו ג'אנגל, אתר שאני מקווה שכולם יושבים כאן בחדר כבר מכירים, אתר תוכן חדשות ולימוד לעולם המטבעות הדיגיטליים, בין השאר גם קורס למסחר ולהשקעה בעולם הקריפטו, ובמקביל אני משלב איזושהי חצי משרה בחברת מרקט אקרוס, חברת PR ומרקטינג בתחום, שעובדת עם מעל 140 פרויקטים, ביניהם בייננס, ניו, יוטיום ועוד. אז נתחיל. אני רוצה לדבר איתכם על כמה אילי השקעות מאוד מאוד מוכרים מההיסטוריה. הראשון מביניהם הוא ג'ון טמפלטון, שהוא ייסד את קרן ההשקעות פרנקלין טמפלטון. ג'ון טמפלטון עכשיו בוחר המניות, זאת אומרת סטוק פיקר, המוצלח ביותר במאה ה-20, עד כדי כך הוא היה נחשב טוב. הוא נחשב מחלוצי וול סטריט שהשקיעו מחוץ לאדמת ארצות הברית. בשנות ה-50 הוא היה הראשון שהשקיע בנכסים ביפן, ואני מדבר עליו משום שאני רוצה טיפה להציג את האסטרטגיה שלו. כשג'ון רק התחיל את דרכו, סיים את התואר בייל, זה היה תחילת מלחמת העולם הראשונה, או יותר נכון ההצטרפות של ארצות הברית למלחמה, והוא התקשר לברוקר שלו, אחרי שהוא קצת חקר את שווקי המניות, והוא אמר, תקשיב טוב, אתה עכשיו לוקח $10,400 שאני נותן לך, שלקחתי הלוואה בשבילם, ואתה שם אותם ב-100 מניות או 104 מניות, שכולן בעלות שווי של דולר או פחות, עזבו שווי שוק, עזבו פונדמנטליות, פשוט דולר או פחות. בסוף המלחמה, אגב, 34 היו על סף פשיטת רגל, בסוף המלחמה הוא מכר את כל המניות, 100 מהן, זאת אומרת 96% הצלחה ברווח. כשאנחנו מסתכלים בראייה טיפה יותר רחבה על האסטרטגיה שלו, הוא קנה במחיר נמוך ומחר במחיר גבוה, שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אבל בסופו של דבר המלחמה הובילה למצב שהרבה מאוד חברות לא הצליחו לעמוד ביעדים שלהן, והובילו באמת למצב שהן כמעט על סף פשיטת רגל. אז הוא קנה בדיוק שיש את הדם ברחובות, וידע גם מתי למכור. בבחירה שלו לבחור מניות שהן מתחת לדולר, הוא הסתמך על חוכמת האמונים, ואני חושב שמי שכאן היה בגל האחרון של העליות בסוף 2017, ראה את זה גם בעצמו, היה מאוד מאוד ברור שהמטבעות שהערך שלהן הוא בדולר או פחות, הייתה בהן עלייה יותר מסיבית, והיה לו אומץ בלתי יאומן, או בתרגום לעולם ההשקעות, הוא היה משקיע אוהב סיכון. הוא ידע שהוא בא ועושה משהו קיצוני, משהו שגם יכול לעלות לו ביוקר, אבל הוא החליט שהאסטרטגיה שלו הייתה מספיק טובה בשביל לנקוט באותה שיטה. בהמשך הדרך שלו הוא פיתח שיטות מחקר פונדמנטלי מאוד מאוד מעמיקות, ובאמת נחשב לא סתם, הוא הגיע לתואר הזה של מגזין מאני, שהכתיר אותו כהסטוק פיקר המוצלח ביותר במאה ה-20. פיטר לינץ', עוד אל השקעות, היה מנהל קרן ההשקעות של פידליטי בין 1977 ל-1990. כשהוא נכנס לנהל את קרן פידליטי, היו לה נכסים בשווי של 18 מיליון דולר, ותוך 13 שנה הוא הפך אותם ל-14 מיליארד דולר. פיטר לינץ' הטמיע את המושג או את הביטוי Do your due diligence. תלמדו, תחקרו את הפרויקטים שבהם אתם רוצים להשקיע, תכירו אותם כאילו הם הילדים שלכם, כאילו הם כף היד שלכם. הוא כתב המון המון ספרים, וזה בדיוק הייתה האסטרטגיה שלו, שבסופו של דבר תמיד אצלו השתלב איזשהו אלמנט של אמונה. אוקיי, חקרתי, אהבתי את מה שראיתי, אבל אני גם צריך להאמין בצוות, אני צריך להאמין ברעיון בשביל להשקיע בו. הדבר האחרון שהיה חשוב בפיטר לינץ' זה שהוא באמת הסתכל 10-20 שנה קדימה ולא מה קורה בין לבין. אז גם כאן כשאנחנו מסתכלים ברמה טיפה יותר מקרו, אנחנו יכולים לראות שמחיר הקנייה לא עניין אותו, אלא הפוטנציאל הגלום, הוא חקר את הנכס, הבין מה הפוטנציאל שיש בו, לאן הוא יכול להגיע, מה הצועה שהוא יכול להניב בו, ואם הייתה האמונה, אז הוא הלך על זה. הוא עשה את השיעורי בית כמובן, הוא השקיע לדווח ארוך, מתוך איזושהי הבנה שהדווח הקצר והבינוני הם רעש. כי כשהוא חקר באופן רציונלי את הפרויקט, על פי קריטריונים שהוא קבע, מה שעניין אותו זה האם עוד 10 שנה ומעלה, זה יצליח. מה שקורה בין לבין, אלא אם כן זה משהו כמובן קיצוני, כמו הונאה וכדומה, רעש. ופיטר לינץ' היה אדיש לסיכון. זאת אומרת, הספיק לו הפוטנציאל הגלום, מחיר הקנייה לא שינה לו יותר מדי, ואם הוא באמת חשב שהפוטנציאל הזה הוא טוב, הוא זרם עם זה. פיטר טיל כבר רובכם כנראה מכירים, מייסד פייפל, מראשוני המשקיעים בפייסבוק, Airbnb, LinkedIn, באמת אומן, זה כבר לא אל השקעות. הוא גם המשקיע המרכזי בפלנטיר ולוקח חלק פעיל בניהול החברה. פלנטיר היום היא חברת הביג דאטה אולי הגדולה בעולם, כנראה שעוד לא, אבל בדרך לשם, עובדת עם ה-NSA, עובדת עם ממשלת ארצות הברית, והוא האמין בהשקעה כספית או אפילו בנייה מאפס של חברות, זאת אומרת לקחת חלק פעיל בניהול החברה. כשהוא מזהה את הפוטנציאל שלהן להפוך למונופול באותה נישה עסקית, פייסבוק, רשת חברתית, הייתה למשך שנים רבות הרשת החברתית שהרבה מאוד, שרוב הציבור השתמש בה. לינקדאין היא מונופול של רשת חברתית לבעלי עסקים, או לעסקים באופן כללי. Airbnb לא צריך להוסיף. הונוק היום מוערך ב-2.7 מיליארד דולר. אז גם כאן כשאנחנו מסתכלים טיפה יותר על האסטרטגיה שלו, גם הוא חקר ולמד את הפרויקטים לעומק, הוא הלך על אסטרטגיית מציאת מונופולים והימור על סוס מנצח. לדוגמה, לפני כמה חודשים, פיטר טיל קנה 30% מחברת קנאביס בארצות הברית, חודשיים, כי הוא זיהה איזשהו פוטנציאל, והוא האמין שהיא תהפוך למונופול. בחודש אוגוסט השנה, אותה מניה עלתה מעל 700%, בגלל שהיא הופכת למונופול בקנדה, כי היא תספק את עיקר הייצוא לקנדה מבחינת הקנאביס. הוא גיוון את השקעותיו לתחומים רבים, גם זה אנחנו רואים עכשיו עם הקנאביס, שהוא לא עוצר לרגע, שזו אגב גם אסטרטגיה מאוד רלוונטית למשקיע הבלוקצ'יין, כי אנחנו יודעים שאנחנו מצפים ורוצים שהטכנולוגיה תיתמע בהרבה מאוד מאוד תחומים. אז אם מסתכלים על מה משותף לכולם, אנחנו רואים שכולם, בלי יוצא מן הכלל, חקרו פונדמנטלית את השקעותיהם, הם דבקו לאורך הקריירה באסטרטגיה שהגדירו לעצמם, ג'ון טמפלנטון התחיל טיפה אגרסיבי ולאחר מכן הוריד הילוך. כולם היו בעלי המשמעת העצמית להיצמד למטרות שלהם, וכולם עשירים מאוד היום. המטרה של ההקדמה הזאת הייתה, לא תראו איך כולם נהיו עשירים, אלא שזה לא, אתם צריכים להבין עם עצמכם מי אתם כמשקיעים. כי אחד יכול להיות שונא סיכון, אחד יכול להיות אדיש לסיכון, ואחד יכול לאהוב מאוד סיכון, לשים כסף, להסתכן כמה שיותר, אבל עדיין אפשר להיות מוצלח. מה שחשוב שזה יהיה בהתאם למי שאתם. היום אנחנו נדבר על חוקי הבסיס להשקעות, אנחנו נדבר על מהן רמות סיכון ומהן פרמיות סיכון, ולמה אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. אנחנו נבין מה הקריטריונים להשקעה טובה בעולם המטבעות הדיגיטליים, בפרספקטיבת בוטום אפ, שאני ארחיב עליה טיפה יותר, ואני מקווה שנספיק להגיע גם לניהול סיכונים של השקעה. אז מבחינת חמשת חוקי הבסיס להשקעות, לפחות כמו שאני ניסיתי לגמד את זה לזה, החוק הראשון, קודם כל, החוקים האלה הם באמת הקו המנחה שלנו. כשדיברתי על משמעת עצמית ודיברתי על אסטרטגיה, מאוד מאוד חשוב שנזכור את החוקים האלו, שהם יהיו אותו גיידליין, כי אם נסתה מהם זה יורגש בכיס שלנו, ואם נצמד להם זה יורגש לטובה. אוקיי? משמעת העצמית בסופו של דבר, היא תהיה המפתח להצלחה כאן. אם נצליח לשמור על עצמנו מלהתפתות לרגשות, נצליח ככל הנראה בטווח הארוך. אז החוק הראשון הוא לא משקיעים את מה שלא ניתן להרשות לנו להפסיד. אני רוצה לדבר איתכם קצת על רציונליות אל מול אמוציונליות. בעצם תהליך קבלת החלטות רציונלי הוא תהליך קבלת החלטות שבהינתן המידע שיש לנו, שאנחנו ננסה להגדיל אותו כמה שיותר, אנחנו נגדיר קריטריונים מסוימים שהם חשובים למה שאנחנו בוחנים, להחלטה שאנחנו עומדים לקחת, ולפי הציון הכי גבוה בקריטריונים, אנחנו נחליט במה אנחנו בוחרים. לדוגמה, אם אני רוצה עכשיו ללכת לסרט, לצורך העניין, אני יגדיר שאני רוצה לראות סרט אקשן, דרמה, קומדיה וכולי. לאחר מכן אני אגיד שאני רוצה שיהיה לו ציון של מעל 8.5 ב-IMDb, ואני רוצה שיהיה לו עוד X, Y, Z. אבל בסופו של דבר, גם אם לקחתי את כל תהליך קבלת ההחלטות שלי היה רציונלי, ובסוף חבר בא ואמר לי, שומע, ראית את הסרט הזה? סרט מפחיד. הרס לך את כל תהליך קבלת ההחלטות, ואתה תלך עם האמוציונל. קנה לגבי מסעדות, וקנה לגבי גם השקעות. בסופו של דבר, הרגש, וזה מה שהכלכלה וההיסטוריה מלמד אותנו, משפיע יותר מהרציונל. המטרה שלנו כשאנחנו באים להשקיע ולסחור, זה להפחית את הרגש או לנתק אותו לחלוטין מהמשוואה. אוקיי? בנוסף, וזה קצת דוגמה אחרת, כסף מעפיל על קבלת ההחלטות. אז כאן נתתי דוגמה של חבר בא ואומר שהסרט הזה יותר טוב, אבל ניקח אתכם לעולם הפוקר, עולם שממנו אני מגיע. אם הון הפוקר שלי היום הוא $1,000, אוקיי? ואני עכשיו נכנס לטורניר פוקר של $1,000. זה אומר שאני משחק כרגע על כל הכסף שלי בפנים. למרות שפוקר הוא משחק יכולת, וקבלת ההחלטות שלי אמורה להיות כמה שיותר רציונלית, אני אמור למצוא את הדרכים להגדיל כמה שיותר את המידע שלי ולקבל את ההחלטות הנכונות, בסופו של דבר אני יכול להיות בסיטואציה שאני יודע שב-90% מהזמן אני מוביל, אבל אני מפחד על ה10% האלה. כי אם אני מפסיד אותם, אז הלך לי הטורניר והלך לי כל הון הפוקר. לעומת זאת, אם יש לי עכשיו את אותו $1,000 הון פוקר, ואני נכנס לטורניר שכניסה דולר, האם הכסף יהווה שיקול? לא. אני אקבל החלטות מתוך ידיעה שבדווח הארוך אני אהיה רווחי, שיכול להיות שאני בכמה טורנירים, ה10% האלו, אפילו 5%, שמי שנגדי יצליח, אבל על פני הזמן, אם אני תמיד, תמיד, תמיד יחפש לאגור יותר מידע ולקבל את ההחלטה הנכונה יותר, בדווח הארוך אני אהיה רווחי. בגלל זה, אגב, שחקני פוקר בדווח הארוך, או לפחות חלקם, לא מצליחים. כי אם אתה יכול להיות השחקן הכי גאון בעולם, אם לא תדע לנהל את הסיכונים בהתאם, אתה לא תצליח. אתה תתפתה, אתה תיתן לרגש לשלוט בך, ואתה תפסיד. אמרנו את זה. הדוגמה השלילית כמובן שאני אתן, שאני מקווה בשבילו שהיא הצליחה, אבל זה כתבה מאוקטובר על הבן אדם בהולנד, אם אני זוכר נכון, שמכר את הבית שלו, מכר את הרהיטים, פשוט העביר את המשפחה שלו למאהל, לקמפסייט, ועם כל הכסף קנה ביטקוין. אז השער היה באזור 4,500, אני באמת באמת מקווה בשבילו שהם מכרו בזמן. חוק מספר 2 זה להבחין בין מסחר והשקעה. מה זה בכלל השקעה? השקעה זה כשאנחנו מסתכלים על איזשהו נכס או מטבע מסוים, ואנחנו אומרים, אוקיי, חקרנו אותו, ואנחנו מעריכים שהפוטנציאל שלו לפחות שנה קדימה, לצורך העניין, יהיה לתת לנו 10% תשואה. המטרה שלנו, וזה כמובן אם אנחנו פסיביים, אנחנו קונים אותו ונותנים לו פשוט להישאר שם. אז אנחנו מצפים בתקופת הזמן הזאת ל-10% רווחים, אבל התפקיד של הסוחר ולהיכנס לרגע לנעלי המשקיע, ולהגיד, אוקיי, אם הייתי משקיע, הייתי מצפה שהנכס הזה ייתן לי עכשיו 10% תשואה. אז המטרה שלי כסוחר, היא לבצע סדרה של פעולות של קנייה ומכירה, כדי לנצח את ה10% תשואה, בניקוי ההוצאות הנוספות של עמלות, וזמן, ומשאבים שאנחנו משקיעים. אז אם בסופו של דבר, אחרי שנה, שישבתי, נניח, יום אחד בשבוע, וסחרתי, והגעתי ל10% תשואה, הפסדתי. כי יכולתי להגיע לאותה תשואה, מבלי לעשות כלום. אז כסוחרים, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד חייבים להיות במרדף, לנצח את המשקיעים. שזה הסלוגן הגדול של ההודל נגד טריידינג. כי בסופו של דבר, כהודל אנחנו כמשקיעים, אנחנו מסתכלים X שנים קדימה, וכמסחר, המטרה שלי כסוחר זה להגדיל את כמות הביטקוין שלי. אבל אני עושה את זה באמונה שאני באמת יכול לנצח את התשואה שהייתי מניב אם הייתי רק מחזיק. השקעה דורשת זמן מחקר רב בבניית התיק. דיברנו על זה שזה טיפ יותר פסיבי, רק ניהול מעקב אחרי. מסחר זה כבר משהו הרבה יותר אינטנסיבי, זה למידה מתמידה, זה למידה לפני, למידה תוך כדי, וקבלת החלטות רציונלית מקסימלית, אוקיי? זה באמת למפות את כל האפשרויות שקיימות, בין אם זה ניתוח טכני, בין אם זה ניתוח פונדמנטלי, להבין את הסנטימנט בשוק, להבין את חוכמת ההמונים, את הטרנדים. יש הרבה דברים שלוקחים בחשבון כמסחר, כי שוב, אנחנו צריכים להגדיל כמה שיותר את המידע שברשותנו, כדי להקטין את הסיכון שאני מיד מדבר על זה גם כן. החוק השלישי הוא שמידע הוא כוח. וזה מתחבר עם מה שאמרתי עכשיו, עם תהליך קבלת ההחלטות הרציונלי, בגלל זה אני טיפה רץ על זה שזה לא יבוא על חשבון דברים אחרים. המשפט הזה הוא משפט חשוב, אוקיי? קודם כל, שבו תלמדו. אם אתם רוצים להשקיע או אם אתם רוצים לסחור, כל אחד יכול. באמת אני אומר לכם, אם יש לכם את המשמעת העצמית לשבת וללמוד עם עצמכם או ללכת לקורס לצורך העניין, ומשם להמשיך ללמוד וללמוד וללמוד, להתחיל להתנסות או על סכומים מאוד מאוד קטנים או בטסטנט, יש היום כבר בורסות שמציעות טסטנט שאתה לא צריך לסכן כסף אמיתי, ואחרי שלמדתם את כל הקריטריונים שצריך כדי להיות משקיע טוב או סוחר טוב, שזה אומר ניהול סיכונים ואסטרטגיות השקעה ודווחי השקעה והרבה דברים נוספים, רק אז מומלץ להתחיל לפעול. אגב, מומלץ, שכחתי לעשות איזשהו דיסקליימר קטן, אני לא יועץ עם רישיון של רשות לניירות ערך, לכן כל מה שקורה כאן כמובן על אחריותכם, אני כן יכול להגיד שעל בסיס הניסיון שלי, באמת, אם נצמדים לאותה משמעת עצמית ולאותם חוקים, אתם יכולים להצליח, אוקיי? בוטום אפ מול בוטום דאון, מול טופ דאון, אז היה כאן לפני שבועיים או שלושה, יניב פלדמן, שדיבר על כלכלת מטבעות דיגיטליים, ובין השאר הוא דיבר על איך חוקרים פונדמנטלית פרויקט. בקצרה ממש, יש שתי דרכים לגשת למחקר של פרויקט. הדרך הראשונה היא טופ דאון, שזה אומר שאנחנו מתחילים מרמת המקרו-כלכלית כמה שיותר, מסתכלים כמה שיותר בזום אאוט. לדוגמה, אם עכשיו מחיר הנפט קרס, אז כנראה שהמניות של חברות הנפט יקרסו, וכנראה שמי שפועל על בסיס נפט, למשל תחנות דלק, המניות שלהן יעלו. אוקיי? אז לרדת מלמעלה למטה, בוטום אפ זה בדיוק הפוך. להתחיל מהפרויקט, אנחנו חוקרים את הפרויקט עצמו, את הצוות, את התעשייה שהוא נמצא, שהוא מכוון עליה, את עולם שוק הקריפטו בפני עצמו, שווקים פיננסיים מקבילים ודברים כאלה. אז פשוט מאיפה מתחילים? אנחנו היום נדבר יותר על הבוטום אפ, על איך לחקור פרויקט ומה הקריטריונים להשקעה טובה בפרויקט עצמו. החוק הבא הוא, הסבירו לעצמכם למה. כשאתם באים להשקיע במטבע מסוים, אחרי שדיברנו על כל הרציונליות ותהליך קבלת ההחלטות, אתם צריכים לדעת בעיניים עצומות להסביר למה אתם בוחרים להשקיע. אתם מגדירים את הקריטריונים, אתם נותנים ציון בכל קריטריון, ומראש, עוד לפני שניגשתם לחקור את הפרויקט, אתם מחליטים מה הציון שבעיניכם הוא עובר. אני בטוח שאם אני אלך עכשיו, או לפני 10 שנים, לשאול את ג'ון טמפלטון כשהוא דייה בחיים, ואת פיטר לינץ' ואת פיטר טיל, למה הם השקיעו בכל אחת מהחברות שהם השקיעו בהן, לפחות המוצלחות ביותר, הם ידעו לומר לי גם היום. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב להכיר לרמת כף היד את הפרויקטים בהם אנחנו משקיעים. והדבר האחרון, שזה בעצם שני חוקים בפני עצמם, יצמדו לאסטרטגיה שהדוויתם. חקרתם מי אתם כמשקיעים, איזה סיכון אתם מחפשים, מה האסטרטגיה שמתאימה לכם. זה אומר שכשעשיתם את זה, נקטתם בתהליך קבלת החלטות רציונלי, הבנתם מי אתם באמת, וזה אומר שזה מה שאתם צריכים להיצמד אליו. עכשיו, שינוי האסטרטגיה הם אפשריים, אין בעיה איתם, זה פשוט תהליך הדרגתי. תהליך שצריך לעשות אותו לאט, 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 תוך שילוב הלמידה. דוגמה לשינוי אסטרטגיה, נניח ואני עכשיו מגדיר שאני באמצע 2017, אני משקיע פסיבי, אני קונה ומחזיק, חקרתי 5 פרויקטים, החלטתי שאני רוצה שתיק ההשקעות שלי יהיה מורכב מהם, ועכשיו, נובמבר 2017 מגיע, כל העליות מתחילות, ואני אומר, רגע, אבל אני מפסיד כאן כסף אם אני נשאר כמשקיע, אני יכול להתחיל לסחור, להתחיל לנצל את העליות והירידות והוולטיליות, ולהגדיל את ההשקעה שלי יותר. אם לא עצרתי לקרוא, ללמוד, לחקור, להגדיל את הידע שלי כסוחר, ככל הנראה שאנחנו נפסיד יותר כסף על ידי שינוי מהיר של האסטרטגיה, מאשר אם פשוט היינו נשארים באותה סיטואציה. אני אבוא לדבר עכשיו על רמות סיכון ופרמיות סיכון, דיברתי תוך כדי על משקיע שונא סיכון, אוהב סיכון, עכשיו אנחנו טיפה יותר נבין מה זה אומר. סיכון בכלכלה נובע באי ודאויות, מפערי אמון, חוסר ברגולציה, רמאות, או במילים אחרות, מאינפורמציה לא סימטרית. כי בכל החלטה שאנחנו ניקח בחיים, לא יהיה לנו את המידע המלא. אם תמיד היה לנו את המידע המלא, הכל היה כל כך הרבה יותר קל, לא? אז תמיד יש אלמנט של סיכון, ויש נכסים שאנחנו יכולים להשקיע בהם, ואנחנו יודעים שהם יציבים, ושיש לנו הרבה מאוד מידע עליהם, אז רמת הסיכון פוחתת, ויש נכסים שאנחנו משקיעים בהם, שהם תנודתיים, ואין לנו הרבה מידע עליהם, או שיש הרבה פערי אי-וודאות, יש הרבה רמאויות והונאות, שגורמות לנו להבין שזה רמת סיכון גבוהה יותר. בכלכלה רמת סיכון ניתנת למדידה על ידי סטיות תקן, שיטות כאלה ואחרות. בפועל, הכלי שלנו כמשקיעים זה אותה יציבות. מה זה אומר? לפני שאני עובר למה זה אומר, סליחה. אגב, שוק הקריפטו, למי שתהה או לרגע חשב אחרת, הוא מסוכן בהגדרה, אפילו כיום ברמת הסיכון הגבוהה ביותר מבחינת שווקים פיננסיים. לפני שאני מסביר מה זה אומר, קצת על פרמיית סיכון. כשאנחנו משקיעים בנכס, אנחנו מצפים לתשואה מסוימת, והקשר בין רמת הסיכון לפרמת הסיכון, הוא פשוט מה הבונוס שאנחנו רוצים לקבל. כי התשואה בסופו של דבר נקבעת לפי רמת הסיכון של הנכס. ככל שהנכס מסוכן יותר, אנחנו מגדילים את הסיכון שאנחנו לוקחים, וכנגד זה אנחנו נרצה לקבל את התמורה, את הבונוס על זה, את הפרמיה. מנגד, אם הנכס מסוכן פחות, יותר יציב, אז אני לא מסתכן יותר מדי. הבונוס שאני מקבל לא צריך להיות בונוס גדול מדי. בדיוק כמו בחיסכון בבנק, שכביכול אנחנו סומכים על הבנקים, ויודעים שהבנק המרכזי מגבה אותם, ויודעים שהממשלה מגבה אותם, אז הריבית שאנחנו מקבלים על החיסכון שלנו לא גבוהה במיוחד. עכשיו הגענו לציר הסיכון, שזה הציר שבעצם מסכם את שתי שקופיות האחרונות. אנחנו כאנשים נמצאים איפשהו על הציר הזה. יש אנשים שתגידו להם, בוא עכשיו תשקיע בביטקוין, והוא יגיד לך, עזוב אותי על מה אתה מדבר, אני לא שם שקל, תראה איזה מפחיד זה כל היום, 10%, מינוס 10%, הונאות, רמאויות, לא רוצה להתקרב לזה. אז הוא ישונה סיכון. אבל יש אנשים כמו ג'ון טמפלטון במלחמת העולם השנייה, שיבואו ויגידו, תביא, אני שם עכשיו את כל הכסף. הם אלה שאוהבים את הסיכון. ושם משקיעי הקריפטו גם נמצאים היום. במניות אנחנו נמצאים פלוס מינוס איפשהו שם על הציר. יהיו מניות מאוד מאוד מסוכנות, יהיו מניות פחות מסוכנות, ובגלל זה הן לא נמצאות כאן. אבל אגרות חוב ממשלתיות של כלכלה מערבית חזקה, כמו ארצות הברית, כמו ישראל, לפחות לכאורה, אז הן יהיו ברמת השונא סיכון. איך אנחנו יודעים איפה אני על הציר? אז היום יש כבר שאלוני אופי שמותאמים כדי שננסה להבין עם עצמנו באמת איפה אנחנו עומדים. תוצאות השאלון יכולים, כנראה יעזרו לכם להבין איפה אתם אמורים להיות. כל עוד כמובן תקפידו לענות בכנות עם עצמכם. דוגמה לשאלה, בחר את התגובה העולמת עבור ההצהרה הבאה, כמובן בשבילך, אני מוכן לחוות את העליות והירידות של השוק עבור הפוטנציאל שבצועות גדולות יותר. אז יהיו אנשים שיגידו ממש ממש לא על מה אתה מדבר, ויהיו אנשים שממש ממש כן, ויהיו את אלה שבין לבין. סופו של דבר, על ידי מכלול של שאלות מהסוג הזה ושאלות מהסוג הזה, אנחנו נקבל את התשובה שאנחנו מחפשים. איזה מסלול השקעה מושך אותך יותר? זו שאלה טיפה יותר טריקית. בוא נראה אם אתם נמצאים איתי בציר אוהב סיכון, שונא סיכון. האם תרצו להשקיע בחברה יציבה ובוגרת, עם מעט מקום לצמוח, על ידי מהלך, על ידי מהלכים כגון קיצוץ עלויות, רכישות אסטרטגיות ושותפויות, שזה מה אומר לנו אגב? מה החברה הזאת תהיה? איפה היא תהיה על הציר אם אני רוצה להשקיע בה? נכון? יש חברה יציבה, יש לה לאן לצמוח, אבל לא הרבה מדי, וזה יהיה כרוך במהלכים שחוסכים עלויות. אז זו חברה יציבה ובוגרת, כנראה למשקיע שונא סיכון. או יש לנו אופציה ב', שחקן חדש בתעשייה, אשר לא יצר עדיין לעצמו שם, ועלול גם להמשיך כך שנים, ובמחיר המניה לא מגולמות ציפיות גדולות. איפה הוא יהיה על הציר? אנחנו כבר מתקרבים לעבר הדיש לסיכון. כי כאן יש לנו כבר שחקן חדש שהוא לא מוכר, יש לו איזשהו פוטנציאל, הפוטנציאל הזה לא מגולם עדיין במחיר, ככה שאנחנו מקבלים כאן הנחת מוצא שהוא מוערך בחסר, ולכן הוא נוטים לעבר האדיש לסיכון. בג' וד' אנחנו כבר מתקרבים לעבר אהבת סיכון לחלוטין, יש לנו חברה חדשנית אך לא יציבה במיוחד, אשר מאתגרת את הסטטוס קוו, והינה בעלת פוטנציאל להפוך למונופול בנישה בה היא פועלת. מזכיר לכם את פיטר טיל? אז פיטר טיל במובן מסוים הוא משקיע אוהב סיכון. כן ולא, כי מצד אחד הוא משקיע בחברות חדשניות מהסוג הזה, מצד שני הוא עושה גיוון מאוד מאוד רחב לתיק ההשקעות שלו, כך שבדיוק כמו שדיברתי על פוקר, שאני נכנס בדולר ולא באלף דולר, אני דואג לכך שאם אני משקיע ב-50 חברות, אז כנראה שאם 1, 2 או 20 יפלו, היתר יחפו על זה. ודלת זה חברה שנמצאת במיקום אידיאלי להפקת רווחים מכלכלות שנמצאות בצמיחה מהירה בחול. זה כבר קצת שאלה מכשילה. בעצם כשאנחנו באים להשקיע בשוק הגלובלי, במיוחד בכלכלות שנמצאות בצמיחה, זה רמת סיכון מאוד מאוד גבוהה. כלכלות צמיחה זה אומר מדינות מתפתחות ברוב המקרים, ושם הכל יכול לקרות, הכל, השינויים הם מאוד מאוד מהירים, אתה תלוי בהרבה מאוד בירוקרטיות, אז יש הרבה דברים שיכולים להכשיל אותך. אז לסיכום, א' אוהב סיכון, ב' מתחיל לאהוב סיכון, ג' וד' הם כבר אוהבי סיכון. ביחס לשווקים אחרים, חלקכם אני משער שמשקיעים בנדלן, מניות, אגרות חוב, אחרי שהבנתם מי אתם מבחינת רמת הסיכון שאתם אוהבים, רצוי שתבצעו את ההתאמות בתיק. ה-20% כאן שמופיע, זה איזשהו כלל אצבע, אבל באופן כללי, זכרו, שוק הקריפטו מאוד מאוד מסוכן, לכן בהתאם למי שאתם כמשקיעים צריך להיות נתח עתיק. נדלן יהיה שוק יחסית בטוח, אג"ח יהיה שוק בטוח, מניות יש על מה לדבר, אבל קריפטו הוא שוק מסוכן. אם התיק של השקעות שלכם נמצא רק בקריפטו, אז זה קצת טיפה יותר מאתגר, ולצערי אני לא אצליח להיכנס לזה יותר מדי היום, אבל צריך לחלק גם את השוק למטבעות שאנחנו מגדירים אותם כטיפה יותר מסוכנים וטיפה פחות מסוכנים. לדוגמה, ביטקוין יהיה נכס בטוח בשוק הזה, כי ביטקוין הכי דומיננטי, הכי יציב, ביטקוין הוא כסף גלובלי, חסר צנזורה, בשימוש המוני, עם אימוץ מתמשך וכדומה. אוקיי? אז כרגע ביטקוין בעיניי לפחות יקבל את הנכס הכי בטוח בשוק המטבעות הדיגיטליים. אז יש קריטריונים באמצעות, שיש לזה שקופית אחרי זה, שניתן לחלק באמצעותה, לפחות לנסות את שוק הקריפטו לפי רמות סיכון, כדי להבין איך אנחנו אמורים לחלק את התיק. בסופו של דבר, המטרה שלנו בהשקעה היא להקטין כמה שיותר את הסיכון שאנחנו לוקחים, ולהגדיל את התשואה שאנחנו נוציא ממנה. בסופו של דבר יש כאן איזושהי ליניאריות. כמו שאמרתי, ככל שהנכס מסוכן יותר, כך אנחנו נצפה לגמול יותר גדול, לתשואה יותר טובה. אבל אם אני חוזר לאותו עניין של המידע, הדרך שלי להפחית את הסיכון היא על ידי הגדלת המידע. כי אם אני יודע עכשיו שאיזה דוגמה אני אוכל להצליח לתת לכם, דוגמה יחסית, היא קצת מגיעה מעולם הניתוח טכני, אבל יש המון אינדיקטורים, המון מדדים בניתוח טכני שאומרים לך שכשהם מגיעים למספר מסוים, אתה יודע שהשוק נמצא במצב של קניית יתר. יותר מדי קונים ביחס למוכרים. אז אני ידע איך אני מפחית את הסיכון באמצעות הידע הזה, שזו, זה לא יהיה הזמן לקנות את הנכס הזה. או הפוך אם אני, אם דובר על ההפך. אבל אם הוא נמצא בקניית יתר, אז אני יודע שזה לא הזמן לקנות, שאמור להיות איזשהו איזון, ולאחר מכן יהיה נכון יותר להיכנס. ניסיתי לגמד את הקריטריונים להשקעה טובה לארבעה, אני חושב, קריטריונים שאני מגדיר אותם כחשובים ביותר. לפני שאנחנו ניגשים למחקר הפונדמנטלי שאנחנו עושים לפרויקטים, אנחנו נבקש לענות על שני סוגים של שאלות. הסוג הראשון יהיה שאלות להערכת הפוטנציאל, כמו מה גודל התעשייה שהפרויקט מכוון אליה במונחי שווי שוק, שזה נגיד אומר שאם היום אני יודע שמונרו הוא מטבע שמכוון לשוק המטבעות האנונימיים, הוא רוצה לשרת את השוק השחור באינטרנט לצורך העניין, והשוק השחור באינטרנט הוא 2.5 טריליון דולר, אז אני יודע שיש כאן פוטנציאל גדילה של נניח 50% נתח שוק אם הוא נהיה מטורף, טריליון ורבע. מה חסמי כניסה לאותה תעשייה? מה גודלה של התחרות? הן בשוק הקיים, הלבנות הון למיניהן וכדומה, והן בתעשיית הבלוקצ'יין, זיקש, דש, מטבעות אנונימיים נוספים. מה היתרונות והחסרונות אל מול המתחרים? במה אנחנו נבדלים מהם? כלומר, אנחנו חייבים להבין הפרויקט שבו אנחנו רוצים להשקיע, הסוס שעליו אנחנו רוצים לאמר, במה הוא יותר טוב, במה הוא פחות טוב, כדי לדעת איפה אנחנו עומדים. ולמעשה, מה גודל הדיסרפשן, השיבוש, שהפרויקט הזה מנסה לעשות. כי כשמגיע פרויקט מסוים ואומר, אני יוצר רשת חברתית מבוזרת, ואני הולך להיות תוך 5 שנים פייסבוק, אז סליחה, שב על הקרקע, אתה הולך לכוון קודם כל ל5% נתח שוק במקרה הטוב, אתם, כאילו זה איזשהו תיאום ציפיות שאנחנו תוך כדי מחקר הפונדמנטלי מנסים להבין מהצוות. שאלות המפתח יהיו שאלות על למה צריך בלוקצ'יין מלכתחילה. חלק מסכימים עם האמרה הזאת, חלק לא. אני חושב שריכוזיות וביזור זה לא שחור או לבן, זה לא בינארי, יש לנו ציר. ועל הציר הזה אפשר להיות מבוזר יותר, כמו ביטקוין, ואפשר להיות לא מבוזר בכלל, כמו ריפל. השאלה כמה צריך בלוקצ'יין באותו ציר, אז איפה עובר הגבול? בעיניי, יש מקום לבלוקצ'יין סמי-ריכוזי בהרבה מאוד מקומות, בין אם זה בשרשראות הספקה, שאני חושב שזה אחד מה-use cases הכי חזקים של בלוקצ'יין היום, בעצם להעביר את לשמור על התקשורת בצורה מאובטחת יותר, בצורה שקופה יותר, במיוחד אחרי מקרים כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון שאנחנו רואים עכשיו, שאם היו שם שבבי IoT, שאגב למי שלא שמע, ג'ונסון אנד ג'ונסון ידעו במשך שנים שיש להם אסבסט בשמן טלק של התינוקות, באבקת טלק, והסתירו את זה מהלקוחות שלהם. אם היה איזושהי רמת שקיפות מסוימת ואמון בשרשרת ההספקה, היה ניתן לעלות על זה לפני, או למנוע את זה מלכתחילה. ושאלה נוספת היא למה צריך מטבע. כי אם אני יכול לבוא ולהגיד, אני יכול לעשות את אותו דבר עם ביטקוין, אז ככל הנראה שאת המטבע שלהם אני לא צריך. המטבע צריך להיות או סקיוריטי, או שהוא ממש נייר ערך לכל דבר, בין אם הוא מייצג מניה, הוא מייצג זהב, הוא מייצג כל דבר אחר, או שהיוטיליטי שלו צריך להיות מובן מאליו. צריך להיות ברמה של הפלטפורמה לא יכולה להתקיים בלעדיו, כי אחרת פשוט ערכו לאט לאט יישאף לאפס. אז הקריטריון הראשון שאני בודק בפרויקט יהיה צוות הפיתוח, מי מהם, מי הם, כמה הם, מה הניסיון שלהם, מה ההשכלה האקדמית שלהם, האם היו להם כבר ניסיונות בעבר, האם הניסיונות ליזום מוצר חדש, האם הניסיונות האלה היו מוצלחים, האם הניסיונות האלה היו בתחום הבלוקצ'יין. כשבמחקר על צוות הפיתוח, אני לא בא וקורא רק את הלינקדאין שלהם או את הפייסבוק שלהם, אלא אני מחפש רעיונות איתם, אני אפילו שולח מיילים לפרויקט כדי לקבל מידע נוסף. אני מנסה כמה שיותר לנבור את המידע. דוגמה נוספת שהיא עוד לא מאומתת, אז אל תתפסו אותי במילה, אבל יש עכשיו מנכ״ל 10X, פרויקט שמוציא כרטיסי אשראי בתחום, ויש לו איזושהי אמרת מטבעות בין בלוקצ'יינים, אז המנכ״ל של החברה עכשיו מצאו סרטונים שלו מהעבר, שהוא היה בכיר מאוד בהונאות פירמידה. אז זה נורת הזרה תהיה, אוקיי? לא משנה שזה לא מאומת, זה הדוגמה. אז זה לגבי צוות הפיתוח, כשכמובן צוות הפיתוח בסופו של דבר, בין אם זה פרויקט ריכוזי ובין אם זה פרויקט מבוזר, צוות הפיתוח הוא זה שהולך להטוות את הדרך של הפרויקט, הוא זה שיש לו סיי מאוד מאוד חשוב, לפחות בשנותיו הראשונות של הפרויקט, וזה אלה השנות, אלה השנים הכי קריטיות. ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת ליצור איתם איזשהו שכבת אמון, להאמין שהם יכולים להנהיג את הפרויקט הזה קדימה, ולבצע את ההחלטות הנכונות שיניבו לנו בסופו של דבר את התשואה. הקריטריון השני יהיה הקהילה, לגודל של הקהילה ולאיכות שלה יש משמעות מאוד מאוד גדולה להמשך הפרויקט, במיוחד אם מדובר בפרויקט מבוזר, כמו ביטקוין. קהילה תימדד על בסיס גודל הקהילה עצמה, מבחינת מספרים שאנחנו יכולים להוציא בטוויטר, רדיט, רשתות חברתיות למיניהן, וכמובן פעילות. טוב, כשאני מדבר על פעילות, אני לא מדבר רק על ציוצים בטוויטר או טופיקס שנפתחים ברדיט, אלא אני מדבר על ממש דיונים, השתתפויות, הגנה על הפרויקט. אם היום אתם תנסו לפתוח פוסט נגד ריפל בסאב רדיט של ריפל, אתם תקבלו צליבה, אוקיי? אז אמנם יש חשדות שזה טרולים ממומנים, אבל יכול מאוד להיות שזה אנשים שמאוד מאוד מאמינים בפרויקט, לוקחים חלק פעיל בקהילה ומגנים עליה. דבר נוסף זה מעורבות חברי הקהילה, על בין אם זה פרסום ושיווק אורגני, בין אם זה יצירת אינטראקציה עם תאגידים לפיתוח ולשיתופי פעולה, ובין אם זה על ידי פיתוח קוד, אימות הקוד, לעשות לו אודיט. אני יכול להגיד לגביי שיש פרויקט מסוים שאני מאוד מאוד אוהב, אני לא הולך להזכיר אותו, אבל בתחילת השנה השתתפתי באיזושהי תחרות עם מרצדס, שמרצדס עשתה תחרות עולמית לסטודנטים, להציע איזשהו רעיון חדשני, ואני חשבתי על 100 מיליון קריפטו-קורנסיז, וכבר יצרתי קשר עם הפרויקט הזה, כדי לקבל מהם תשובות לשאלות ספציפיות שחשבתי שהן רלוונטיות למחקר שאני עושה למרצדס. בסופו של דבר הגעתי לגמר, סיימתי מקום שני, קצת מבאס, אבל אם הייתי מנצח, הייתי נפגש בגרמניה, וככל הנראה שצוות הפרויקט הזה היה מגיע איתי. וזה בתור חבר קהילה שמעורב, אוקיי? וכמובן, מערכת היחסים עם הצוות המפתח, שהיא מאוד מאוד חשובה, מידת השקיפות, מידת העדכונים, ההתנהלות של הצוות, האם מסתירים מידע, לא מסתירים מידע, אחת מהביקורות הגדולות שהיו עכשיו לא מזמן על קרדאנו, פרויקט שהוא בטופ 10 לדעתי עדיין, מבחינת שווי שוק, על זה שיש שלושה גופים שפועלים בפנים, ואחד מהם ניסה לגנוב כספים או לנעול כספים, ובמשך כמה חודשים היה מאבק מאחורי הקלעים, ולא שיתפו את חברי הקהילה. למרות שזה פרויקט שמתיימר להיות מבוזר, או לפחות יש לו ברודמאפ להפוך למבוזר לחלוטין, לא היה שום שיתוף עם חברי הקהילה, וזה לדוגמה, big no no, אוקיי? הדבר השלישי שאני מסתכל עליו זה הטוקנומיקס, הכלכלה של המטבע. זה לא כזה פשוט לבחון את כלכלת המטבע, זה הרבה יותר מסובך ממה שזה, זה לא להסתכל רק על דברים יבשים, אלא זה אותן שאלות של מה מטרת המטבע. למי מכם שלא יודע, לאיתריום עכשיו הם הולכים לעשות מעבר מאוד מאוד גדול, מ-Proof of Work ל-Hybrid Proof of Work ו-Proof of Stake, בהטמעה שנקראת קספר, וחלק עיקרי מהמעבר הזה, ואת זה הודע אפילו בעצמו ויטליק בוטרין, שהוא היום המנהיג של הפלטפורמה, מי שמנהל אותה יש לומר, זה שלפי תורת המשחקים, ולפי היגיון פשוט, לא רחוק היום שהמטבע איתר יגיע לאפס. למה? כי על איתרים אנחנו יוצרים חוזים חכמים של טוקנים, והיוטיליטי העיקרי של איתר, של המטבע, אמור להיות לשלם למיינרים על כוחות המחשוב. אבל אם אנחנו לא מפסיקים ליצור מטבעות חדשים, אז למה שלא נדלג על המעבר ליתר ונשלם באותו חוזה חכם ישר עם הטוקן שלנו למיינרים? הרי בסופו של דבר יהיה יותר נזילות, יהיה יותר אפשרות להעביר, לעשות המרה בין מטבעות, סטייל מה שבנקור עושים, המרה מהירה ומיידית בין מטבעות, בין אם זה באותו בלוקצ'יין, בין אם זה באטומיק סוואפ לבלוקצ'יין אחר, ואם לא נצטרך את איתר בחוזה החכם, הערך שלו יישאף לאפס, יפסיקו לשלם למיינרים, או יפחיתו לחלוטין את התשלום למיינרים, ביתר, ישתמשו פשוט בטוקנים. מהסיבה הזאת, שויטליק בוטרין ברדיט אפילו הודע שזה חלק מהשיקול המרכזי, עוברים לפרוף אוף סטייק, פרוף אוף סטייק אומר, אתם נועלים את המטבעות בארנק יהודי, ומאז זה כביכול היוטיליטי שלהם, שאתה חייב, בשביל להיות חלק פעיל ברשת, להיות צומת, אתה צריך להחזיק טוקן. אז כשאנחנו באים לבחון את המודל הכלכלי של הפרויקט, קודם כל אנחנו נשאל האם מדובר בטוקן ג'נריישן איבנט, האם מדובר ב-ICO מסוים, כלומר צוות פיתוח שהנפיק מטבעות בתמורה לכסף. אם כן, מה הייתה הקצרת המטבעות הראשונית? לאחרונה אני שם לב לחזירות יתר, חזירות שלא הייתה נהוגה בה ממש בהתחלה, של פרויקטים שלוקחים לעצמם 50-60% מהיצע המטבעות, שזה אבסורד בעיניי, במיוחד אם ברודמפ שלהם יש דיסנטרליזיישן. אז זה באמת מאוד חשוב להבין מה הקצאת המטבעות הראשונית, כשהייתי נותן איזשהו כלל אצבע, שמתחת, כאילו מעל 40%, הצוות צריך לקחת 40% גג של הגג, advisors, כל מה שהם נושמים שם, advisors ומרקטינג וביזנס דבלופמנט וכל הדברים האלה שהם מפרטים הכל במסמך הווייט פייפר שלהם, זה לא צריך לעולם לעלות על 40%. מה היצע המטבעות הנוכחי, מה היצע המטבעות המקסימלי, האם יש אינפלציה, מה הקצב שלה, למה יש אינפלציה, אלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול, וכמובן, מה מטרת המטבע. אז זה לגבי הטוקן אוקונומיקס. והדבר האחרון, לא יודע למה רשום כאן שלוש, טעות שלי, זה הטכנולוגיה עצמה, מה הם מנסים לעשות, ובשביל זה יש מסמך, yellow paper, white paper, yellow paper זה טיפה יותר טכנולוגי, בהקדמה שלו אנחנו תמיד נקבל איזשהו אינטרו של מה הבעיות שהפרויקט הזה רוצה לפתור, כיצד הוא הולך לעשות את זה ברמה יותר רחבה, למי הוא מכוון את הפרויקט, אנחנו יכולים לומר די בקלות שנגיד ריפל מכוון להחליף את סוויפט, את חברת הסליקה, מערכת הסליקה, ולכן הוא משתמשיו הפוטנציאליים הם הבנקים בעיקר. כיצד הטכנולוגיה עצמה תעבוד? האם מדובר בפורק של פרויקט אחר, כלומר העתקת הקוד וביצוע שינויים, כמו שיש המון המון פרויקטים בתעשייה כיום? מהו אלגוריתם או קונצנזוס? למען הסר הספק, אמנם יש היום הרבה מאוד מטבעות שפועלים וחיים כבר כמה שנים גם על אלגוריתם proof of stake, אבל עד עכשיו, האמפירית, האלגוריתם היחיד שהוכיח את עצמו לדווח הארוך יהיה אלגוריתם proof of work. אמנם יש לנו רק מדד של 10 שנים, שזה לא מספיק עדיין, אבל בproof of stake יש הרבה מאוד בעיות שעכשיו מנסים לפתח איזה שהם מודלים חדשים כדי להבין האם אפשר לשפר את ה-Proof of Stake שיתאים לרציונליות של תורת המשחקים, להבין האם יהיה ערך למטבע באלגוריתם קונצנזוס מהסוג אחר. גם כאן זה שאלות שיכולות להיות מאוד מאוד ב-I-Level, לא לכולנו יש את הכלים, אני יודע לגבי עצמי שאני ישבתי 3 או 4 חודשים, כל יום למדתי מה זה Proof of Work, למדתי מה זה פונקציות הש, למדתי איך הדברים האלה עובדים, איכשהו זה עניין אותי, אל תשאלו למה, אבל זה חלק מה... תהליך. עכשיו, הקריטריונים שהדגשתי, אלה קריטריונים שהם מאוד מאוד חשובים, הם הכי חשובים, אם אנחנו מסתכלים לטווח מאוד ארוך. בגלל זה יש הפרדה שאנחנו צריכים לבצע. כי כשאנחנו באים לחקור פרויקט, כמו שאמרתי, זה כבר אחרי שהחלטנו מי אנחנו כמשקיעים. וכחלק מההחלטה הזאת, אנחנו מחליטים מראש לכמה זמן אנחנו רוצים להשקיע. והקריטריונים שאנחנו נשים כחשובים יותר לטווח של שנה, לא יהיו אותם קריטריונים שאנחנו נשים לטווח של 5 שנים. כי לדוגמה, השימושיות של הטוקן הרבה פחות חשובה בטווח הקצר, ומי כמונו יודע אחרי הבועה האחרונה, אבל ההייפ והשיווק יניב תשואה מרשימה ביותר גם כן. אני עד היום מצטער שלמרות שאני כסוחר, לא הקציתי אחוז מסוים מהתיק, לשים רק במטבעות שהיו פחות מדולר, כי ועם קהילה גדולה, כי אתה פשוט יודע, יודע במרכאות, כן, על בסיס המחקר והבנה וחשיפה, מי יקבל, מי באותה עת היה לו יותר נזילות, יותר גישה אליו, כל מיני דברים כאלה, שאלות שהיינו צריכים לשאול את עצמנו. בדווח הקצר, גם של השנה, יכול להיות שיהיו קריטריונים שהם טיפה יותר חשובים לשים עליהם דגש. ובגלל זה אתם קודם כל צריכים להבין מי אתם כמשקיעים, ורק לאחר מכן להמשיך הלאה. כיצד אנחנו מנהלים את הסיכונים בהשקעה בקריפטו? אז אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו ננסה לחלק את המטבעות בשוק לפי רמות סיכון. ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, ככה יופחת החלק היחסי מהפורטפוליו שנקצה לאותו מטבע. היום די קל לחלק את השוק לפי רמות סיכון. הנכס, המטבע היחיד שאני יכול להגיד שהוא מאוד מאוד בטוח הוא ביטקוין. מעבר לזה, שווי שוק לא יהיה מדד יחיד, אלא אנחנו נקבע את הקריטריונים שלנו חשובים עבור רמת הסיכון, שזה יכול להיות פתק ומידת פעילות, הציון שנתנו להם כשחקרנו אותם, התקדמות בפיתוח ובמוצר, שותפויות אסטרטגיות מבוססות, שאנחנו יודעים שיש היום פרויקטים שמצד אחד מחרטטים שותפויות למיניהן, כמו היוטה עם מייקרוסופט בנובמבר, ויש פרויקטים שבאמת עובדים בשיתוף עם חברות טכנולוגיה גדולות, כמו IBM, כמו מייקרוסופט, כמו גוגל וכדומה, ובאמת מנסים לבנות מוצר. יכול להיות שהם לא יצליחו, יכול להיות שהמוצר לא יהיה מה שהם ציפו לו, אבל כשיש שותפות אסטרטגית מבוססת, אמיתית, שאומתה, זה משחק תפקיד חשוב, וכמובן גודל הקהילה והיוזר אקוויזישן. אם מדובר באיזשהו די-אפ, האם כבר משתמשים בדי-אפ הזה, האם מישהו עושה עם זה משהו? לדוגמה, אוגור. אוגור, פרויקט של שווקי חיזוי, פרויקט מאוד מאוד מגניב, ובאמת אנחנו רואים שמתחילים להשתמש בו, אמנם בצורה מאוד מאוד איטית, הצמיחה שלהם לא כזאת גדולה, אבל יש שם כבר שווקי ניבוי, שאתם יכולים לאמר, האם טראמפ יבחר לקדנציה הבאה, ויש שם שווקים כבר ב-13 מיליון דולר שאנשים מאמרים, אוקיי? אני אסיים עם הדוגמאות לתיקי השקעות, אז כך ייראה תיק של כלל אצבע של משקיע שונא סיכון, אנחנו נהיה לנו רמת סיכון נמוכה, ביטקוין, שאנחנו נרצה שיהיה לו כמה שיותר אחוז מהתיק, אפילו יותר מ-65%, רמת סיכון בינונית, מונרו, לייטקוין, ריפל, שעם כמה שאני לא אוהב את ריפל, ואני חושב שהוא ריכוזי, יש חברה מאוד גדולה מאחוריו, יש הרבה מאוד כסף מאחוריו, ויש שיווק מאוד מאוד חזק, ואלו קריטריונים שבדווח קצר יכולים להיות רלוונטיים. זיקש, שימו לב, הכל אחוזים קטנים מאוד מאוד מאוד, ככל שאנחנו עולים ברמת סיכון, לנאו, קרדנו, ויצ'יין, אנחנו מורידים, וכשאנחנו מגיעים לרמה גבוהה מאוד, זה בכלל 2%, 3%, ואפילו פחות, אין בעיה. משקיע אוהב סיכון מנגד, כמות הביטקוין מהתיק שלו ככל הנראה תהיה נמוכה יותר, 40%, 50%, 30%, שוב, תלוי מה אתם מחליטים עם עצמכם, וגם כאן אנחנו נחלק, כשבסופו של דבר המטרה של האחוזים הקטנים היא לגוון. זה כבר נושא שלם בפני עצמו, זה עניין של איך לחשב יחס בין התשואה לסיכון. המטרה של יחס גמול סיכון זה לדעת שאם אני עכשיו משקיע ב-30 פרויקטים, אני יכול להקצות לכל אחד מהם 3.3% בידיעה שמספיק שפרויקט אחד יתפוס, והוא יחסה את ההפסדים של יתר הפרויקטים שמפסידים. אוקיי? זה המטרה הכללית ביחס גמול סיכון, בגלל זה אני כטריידר, כסוחר, אם אני מגדיר לעצמי שיחס, התשואה הסיכון שאני משתמש בה, הוא מינימום 2.5, אני לא נכנס לפוזיציית מסחר, אלא אם כן אני יודע שהיחס בין התשואה הפוטנציאלית לסיכון שאני משקיע הוא 2.5, וכך אני יודע שאני יכול להצליח ב-28% מהטריידים שאני עושה, ועדיין להיות רווחי. אז לזה זה מסתכם, תיקחו לעצמכם שיעורי בית להרחיב על יחס תשואה סיכון. תודה רבה לכולם, ואם יש שאלות, מוזמנים.
בהשוואה באמת לתיקי השקעות שהם לא מעולם הקריפטו, אז כשאתה משקיע, אתה לא באמת מחזיק בעצמך את הנכס שלך. לעומת זאת, כשאתה משקיע בקריפטו, יש לך את האפשרות פיזית להחזיק את הביטקוינים, או חלק מהמטבעות שכבר יש להם ארנק. ולדעתי, ואיך אתה חושב שזה משפיע על הרמת סיכון בתור מחזיק תיק?
קודם כל, זה מתחבר עם מה שאמרתי מההתחלה, עם משפט המפתח, משמעת עצמית. כי אם אתה תלמד קודם כל מה זה הבטחת מידע, איך לשמור נכון על המטבעות, לא משנה איזה מטבע זה, בין אם זה ביטקוין שיש לו ארנקים מכאן ועד הודעה חדשה, לבין איזשהו שיטקוין שרק עכשיו יצא וקנית בשביל הכיף, אתה צריך לדעת מראש כיצד אתה הולך להתנהל עם הכסף שלך. בין אם זה לסמוך על צד שלישי, שיש הרבה אנשים, זה לא סוד, שהולכים להעדיף את האפשרות הזאת, בין אם זה להחזיק את זה בקסטודיאן, להחזיק את זה בבנק קריפטו חדש שיפתח, יהיו את השירותים הפיננסיים האלו. זה משהו שאתה, כשאתה לומד את עצמך ולומד איך להשקיע, תצטרך להחליט. כי אם אתה רואה שאתה בא ואתה מנסה ללמוד על הבטחת המידע ועל איך לשמור על הכסף שלך באופן נכון ולגבות הכל, אתה רואה שאתה מאוד מאוד מתקשה, כנראה שאתה צריך לסמוך על צד שלישי שיעניף לך גם איזשהו ביטוח על זה וכדומה.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.